il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto...
בשבוע שעבר הודיע ראש ממשלת איטליה מריו דרגי שבכוונתו להתפטר. מאז חזר בו לאור התמיכה העממית הרבה לזכה, אבל אחרי שחלקים רבים בממשלתו לא תמכו בו, הוא הודיע פעם נוספת על התפטרותו. טלטלות השבוע החולף הבהירו, לא בפעם הראשונה, כמה איטליה סובלת מחוסר יציבות פוליטית. דרגי הוא לא ראש ממשלה נבחר. הוא נקרא לדגל בפברואר 21, אחרי שהמפלגות באיטליה לא הצליחו לגבש קואליציה. תחת דרגי הוקמה ממשלת אחדות יוצאת דופן, שכוללת כמעט את כל המפלגות, מהימין, מהשמאל ומהמרכז, אבל המחלוקות והאינטרסים השונים גוררים כנראה את איטליה לעוד סבב בחירות, כשלא באמת ברור מה יקרה אחריו. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. היום בתוכנית אנחנו מנסים לעשות סדר בפוליטיקה האיטלקית ולהבין למה איטליה סובלת מחוסר יציבות ופופוליזם ולמה הימין הקיצוני מתחזק במדינה. כדי להבין את המצב הנוכחי באיטליה אנחנו צריכים לחזור ל-2018. אז נערכו בחירות בפעם האחרונה. בבחירות האלו אף מפלגה לא הצליחה להשיג רוב. המפלגה הגדולה ביותר באותן בחירות הייתה תנועת חמשת הכוכבים, והיא הקימה קואליציה עם מפלגת הליגה הימנית שהחזיקה מעמד כשנה. כשזו התפרקה, הם הקימו ממשלה עם המפלגה הדמוקרטית מהשמאל מרכז. וכשזו התפרקה, נדמה היה שצריך ללכת לבחירות. אבל אחרי שאיטליה נפגעה קשות בקורונה, האפשרות ללכת לבחירות לא באמת עמדה על הפרק. הפרלמנט האיטלקי פנה למריו דרגי, מי שהיה בעבר נגיד הבנק האיטלקי ונשיא הבנק האירופי, וביקש ממנו להפוך לראש ממשלה. זו לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה. גם ב-1993 נקרא נגיד הבנק המרכזי להושיע את המערכת הפוליטית, וב-2011 נקרא הכלכלן מריו מונטי כדי לייצב את הספינה. דרגי הקים ממשלת אחדות יוצאת דופן, שלמרבה ההפתעה הצליחה לתפקד די טוב מאז הוקמה, אלא שככל שהקורונה הפכה לפחות משמעותית בחייהם של האיטלקים, המצב של הקואליציה הלך והידרדר, והמתחים האידיאולוגיים החלו לצוץ ואיתם חוסר היציבות הפוליטי שמאפיינת איטליה. שלום לביאנקה ולאורטיגרה, דוקטורנטית להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב ובמרכז משה דיין.
היי, שלום.
עכשיו, במשבר הזה, מי שבעצם מובילים לנפילת הממשלה או להגשת ההתפטרות המוצהרת של דרגי, זה מפלגת חמשת הכוכבים, שהיא מפלגה שהיא בעצמה התפלגה לשתי מפלגות לא מזמן, סביב עמדות מנוגדות כלפי המלחמה. המפלגה הזאת, תסבירי לי בבקשה את מי היא מייצגת, כי מצד אחד היא שמאלנית, היא דוגלת בהכנסה אוניברסלית אחידה, היא דוגלת בנושא איכות סביבה, וגם מצד שני יש לה עמדות ימניות בנושא הגירה, והיא גם קצת ספקנית לגבי איחוד האירופי. אז מה זה המפלגה הזאת ואת מי היא מייצגת?
זה באמת שאלה מעולה, כי זה באמת קשה להבין היום מי הם. הם התחילו ב-2009, היו בבחירות של 2013, הם קיבלו המון 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 כוח בבחירות של איטליה של 2018, הם הגיעו באמת תוך כמה שנים על יותר מ-32% של הבחירות של האיטלקים, שזה באמת נהדר, אבל... בוא נטריל מלהסביר שכל הסיפור של המפלגה חמישה כוכבים, זה לא אפילו, הם אומרים שהם אפילו לא מפלגה. את הסיפור שלהם, הם אומרים, אנחנו, נראה לי שבעברית אומרים תנועת יותר ממפלגה, כאילו משהו לפני את המפלגה.
תנועה.
תנועת, נכון. אנחנו פתוחים, זה בשביל כולם, אנחנו לא מימין ולא משמאל, אנחנו סוג של כזה מפלגה או תנועת פוסט-אידיאולוגית. שזה אומר נטו מפלגה פופוליסטית או אנטי-סיסטמית, כמו שאומרים היום.
ואת מי הם מצליחים לשכנע? את יודעת אולי לתת מאפיינים של גיל או של מיקום מגורים גיאוגרפי בתוך איטליה של אנשים שיצביעו להם, או מצב סוציו-אקונומי?
אז גיאוגרפי זה לא כל כך משנה. זה היה בהתחלה, במיוחד ב-2018, זה היה באמת all over. אבל את הקטע של הגיל, כן. את האנשים, כאילו מגיל 18 עד 35, זה היה באמת רובע של אנשים שהצביעו בשבילן. וזה תפס ממש ממש חזק. עכשיו, אתם יודעים, באיטליה את המצב לא רק פוליטי, אבל גם כלכלית וכללי, היא לא קלה. ואילו אתה גם לפני מרבה זמן. ואז זה ברור, כאילו, שאנשים יותר צעירים מחפשים איזשהו קול שמרגישים יותר קרובה להם. מה זה אומר? שעם קול הכזה פופוליסטיות ואנטי-סיסטמית הזה של אנחנו לא זמאל, לא ימין, אנחנו לא כל זה, אבל גם, אנחנו גם נגד זה, זה היה מאוד כאילו קשר ישיר, הייתי אומרת, עם אנשים, מאוד פשוט, הרבה פחות בשפה של הפוליטיקה, שזה תפס המון, כי גם בפגרי, לא שהוא כזה את האבא, בוא נגיד, של המפלגה או של התנועת, כאילו הוא מעצמו, הוא קומיקאי, הוא בן אדם של אנשים, כאילו זה קל להרגיש קרובים אליו, והוא היה גם בשפה שהוא דיבר, זה היה מאוד 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 פשוטה, באמת את השפה של כזה, של הרחוב.
He comes onto stage like a rock star. Beppe Grillo, comedian turned fire-breathing, curse-flinging critic of the status quo.
Ho girato tutta l'Italia.
I've gone all over Italy, he bellows, and I've seen how it's disintegrated. It's full of economic and political rubble.
Non sono economico e politico. È fantastico.
Italian law bans the publication of poll results 15 days before an election. But private unpublished polls suggest the five-star movement may be about to send shockwaves through traditional politics.
תנועת חמשת הכוכבים הפכה לכוח הדומיננטי של הפוליטיקה האיטלקית בשנים האחרונות. באופן עקבי היא משדרת מסרים אנטי-ממסדיים ומאשימה גם את הימין וגם את השמאל בחוסר תפקוד ובשחיתות. העובדה שיש בה קולות גם מימין וגם משמאל מקלה עליה לייצר קואליציות, אבל היא גם מובילה לפירוקן, כפי שקרה פעמיים מאז הבחירות האחרונות, וכפי שכמעט שוב קרה כעת כשהעקרונות הממסדיים של ראש הממשלה התנקשו עם הרעיונות הפופוליסטיים של המפלגה. חוסר הבהירות של חמשת הכוכבים הוביל לפיצולה ביוני האחרון סביב המלחמה באוקראינה, כשחלק מחברי המפלגה תומכים במתן סיוע צבאי לקייב, בעוד אחרים מתנגדים לכך נחצות. למפלגה יש היסטוריה של עמדות פרו-רוסיות, ולקראת בחירות 2018 גורמים רבים במפלגה אף התבטאו נגד מה שהם כינו התוקפנות של נאטו נגד רוסיה. שר החוץ האיטלקי, לואיג'י די מאיו, שהיה מנהיגה של חמשת הכוכבים ופרש סביב המחלוקת על אוקראינה, אמר אחרי הודעת ההתפטרות של דרגי שמדובר בניצחון לקרמלין ושראשו של דרגי הוגש על מגש של כסף.
באיטליה אנחנו מרגישים שאת הפוליטיקה, אילו היא לא קרובה עליי. אני לא יכולה באמת, כאילו אפילו עם הפרירות, אני לא אראה משהו אפקטיבי שיקרה. וזה לא משנה אם זה יהיה בצד ימין, שמאל, מרכז, זה די עצוב, אבל זה מרגישים את זה, באמת מרגישים באיטליה. מאוד פסיבית, אנשים לא רוצים אפילו ללכת לבחירות, כי אומרים שאין טעם. זאת את המשפט שהייתי אומרת שבאמת, כאילו, אין טעם.
חוסר יציבות פוליטי הוא עניין כמעט טבעי באיטליה. מאז הוקמה הרפובליקה לפני 77 שנה, היו בה לא פחות מ-69 ממשלות. חלק מחוסר היציבות הזה קשור בזיכרון שהשאיר אחריו הפשיזם, וביצירת שיטה של פרלמנט וסנאט שווים בכוחם, שמאזנים זה את זה, ובמידה לא מבוטלת גם יוצרים שיתוק פוליטי. בראשית שנות ה-90, אחרי שנים ארוכות בהן המפלגה הנוצרית דמוקרטית הייתה המפלגה הדומיננטית באיטליה, ובמידה פחותה יותר גם המפלגה הסוציאליסטית, עברה איטליה שינוי פוליטי עמוק. בעקבות מיאוס אזרחים מהשחיתות, בעיות כלכליות חריפות והשתוללות הפשע המאורגן, האיטלקים עשו שינויים בשיטה שלהם, וכוחות פוליטיים חדשים נכנסו לתמונה, מחליפים את המפלגות הישנות שהציבור איבד בהן עניין. השינויים האלו לא שיפרו משמעותית את היציבות הפוליטית, והיו בין הגורמים לכניסה של כוחות פופוליסטים לזירה הפוליטית, ולעובדן אמון הולך ומתמשך של האיטלקים בפוליטיקה.
התחיל כאילו ב-1994, בכניסה לפוליטיקה של איטליה, של מפלגות כמו את הנורדן ליג, את הליגה נורד, שבאמת אולי את המפלגה הראשונה שהייתה כזה אנטי-סיסטמית, ברגע שאת ה-Christian Democracy שהייתה את המפלגה של איטליה יותר מ-45 שנה, זה די דומה באמת למה שקרה פה בארץ. היה לנו 45, כמעט 50 שנה של מפלגה אחד, ואז פתאום אין יותר. ואז שם התרילו רוב הבעיות, כי לא רק האיטלקים הרגישו שאין מישהו שיכול באמת לעזור, וגם בפרינת כלכלי איטליה התחילה ממש לסבול, וככה התרגלנו כזה לפתוח אפילו יותר את הספקטרום של הפוליטיקה לכל המפלגות כמו את הנורדן ליג, ואחרי ברמה אפילו יותר חזקה על החמישה כוכבים.
ועכשיו יש המפלגה שמובילה בסקרים, היא פרטלי דיטליה, האחים של איטליה, שהיא בעצם מפלגת ימין קיצוני. ב-2018 היא זוכה ב-4% מהקולות, וכרגע, לפי הסקרים, יש לה 23% תמיכה. עכשיו, איך מסבירים את הקפיצה הזאת בתמיכה שלה בקרב הציבור?
את יודעת, ברגע כאילו שאת המצב כלכלית היא יותר קשה, תמיד יש לנו את הפרירות האלה של ללכת יותר קיצונים, כאילו יותר או בצד אקסטרים של הימין או בצד של השמאל גם, אבל פחות.
Bargains are snapped up, but this is one of Italy's richest regions. Unemployment is half the national average, yet it's aging and growth is stagnant. So family businesses, the backbone of the economy, feel it.
באיטליה בדרך כלל, ברגע שמדברים על כלכלה במיוחד, על עבודה, איך לסגור כל הבעיות, זה תמיד הולך בכיוון של יותר ימין.
כי בעצם המדיניות הכלכלית הימנית באה יד ביד עם מדיניות הגירה מאוד קשה.
הייתי אומרת שכן, וגם שימי לב, זה לא שבצד שמאל קיבלנו איזשהו אופציות הרבה יותר טובות, כאילו עדיין אין משהו ריאלי גם בצד השמאל, ואז כולם מרגישים הרבה יותר בטוחים ללכת על ימין. לפחות באמת בקטע של עבודה ושל כלכלה.
האם במצב הנוכחי של הפוליטיקה האיטלקית, החלוקה המוכרת של צפון עשיר ומתועס מול דרום חקלאי ופחות מפותח, עדיין משחקת תפקיד חזק כמו פעם?
שאלה לא קלה, האמת. את הבאונדריז האלה, כאילו, של מי אנשים מאחורה למפלגות, זה כבר לא כזה קל ויותר רלוונטי יותר באיטליה מדי הרבה זמן. יש באמת הכל מהכל, ואני גם הייתי חושבת אולי שזה היה איזשהו קטע טריטוריאלי, במיוחד של האזורים יותר של הדרום, של המפלגות האלה, כמו את החמישה כוכבים, יותר אנטי-סיסטמי, יותר פופוליסטי, בגלל שהם טיפה כאילו פחות אזורים ישירים, אבל האמת שזה באמת, זה כבר לא כזה רלוונטי, ואני לא רואה משהו בין צפון לדרום, או משהו בין region ל-region, זה כבר לא רלוונטי, באמת. מי שכן עדיין אכפת לו, יכול להיות בכל מקום, וזה לא משנה אם הוא באמת, יש לו חנות בדרום איטליה, בנפולי, או יש לו כזה איזשהו ביזנס ענק במילאנו. מה שכן עצוב, אולי יותר בגדול, all over באמת פחות רוצים להיכנס לפוליטיקה ולא מאמינים בזה יותר מדי.
את יודעת, לפני כמה שנים הכוכב הבינלאומי לשמצה של איטליה היה מתאו סלוויני, ועכשיו דיברנו גם על מפלגות עם מדיניות ימין קיצוני מבחינת הגירה שצוברות הרבה כוח בשנים האחרונות באיטליה. עד כמה סוגיית המאגרים והגירה בלתי חוקית היא עדיין מרכזית באיטליה, עד כמה באמת, האם האיטלקים נהיים גזענים?
גזענים?
את יודעת, האם זה שהם מצביעים, או לפחות אומרים בסקרים שהם יצביעו למפלגת ימין קיצוני, האם אפשר להגיד שזה בגלל שיש להם דעות גזעניות לאומניות, שהולכות ומתפשטות?
האמת להגיד שמהרגשה שלי זה כן.
Hanno cominciato con razzista, fascista, squadrista.
Italy could be heading towards the far right.
I don't know what is happening right now. Maybe they don't want the foreigners.
תדעת, עוד פעם, ברגע שזה יותר קשה ברמה הכלכלית, ואין עבודה, כאילו זה הרבה יותר קל להגיד, זה בגללם. ואז כל הזמן, מי שמשחק את המשחק הפוליטי של פופוליזם, באמת, של להיות מפלגה פופוליסטית באיטליה, זה תופס באמת סופר סופר חזק. וראינו את זה באמת מלפני 20 שנה, אפילו יותר, כמעט 30 שנה, עם הנורדן ליג, שהיה אולי את המפלגה הראשונה שהתחילה להיות פופוליסטי, וראינו את זה המון גם עם ברלוסקוני, המון שנים, ורואים עכשיו שעדיין עובד גם עם סלוויני וגם עם המפלגה של חמישה כוכבים, את האנטי, את הפופוליסטי הזה. באיטליה יש באמת המון מאנשים שהם מוכנים להאמין במה שהם אומרים.
ביאנקה ולורטיגרה, תודה רבה לך על הדברים האלה ועל הרעיון הזה.
תודה רבה.
עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, תודה רבה על ההאזנה. אם אהבתם, תשלחו לחברים, למשפחות, וגם תעשו סאסקרייב, זה חשוב לנו מאוד. תודה רבה לרוי סימיוני, לאמיר פקטור, לאסף פרידמן ושני אבירם. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.